מתנצל מאוד על התקלות שהובילו זה שאין דפים. אני מקווה שזו פעם יחידה. אבל הפרשה הרי מוכרת. אני חושב שאפשר יהיה גם מתוך הדברים בפנים. שתי פעולות. פועל נוח מיד אחרי היציאה מן התיבה. הפעולה הראשונה המופיעה בתורה אחרי הציווי צא מן התיבה אתה ובניך, אתה ואשתך ובניך ונשי בניך איתך. ויצא נח ובניו ואשתו ונשי בניו איתו, כל החיה, כל הרמס, כל העוף, כל רומס על הארץ, למשפחותיהם יצאו מן התיבה. ואז פרק ח' פסוק כ' מופיעה הפעולה הראשונה של נח. ויבן נח מזבח לשם. ויקח מכל הבהמה הטהורה ומכל העוף הטהור, ויעל עולות במזבח. וירח השם את ריח הניחוח, ויאמר השם אל ליבו לא אוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם. יצר לב האדם רע מנעוריו, ולא אוסיף עוד להקות את כל חי כאשר עשיתי. עוד כל ימי הארץ זרע וקציר וקור וחום וקיץ וחורף ויום ולילה לא ישבוטו. ומיד אחר כך ברך אלוהים נח ואת בניו ורבו, ואתם ורבו ושולטו בארץ ורובה הקשת בענן. ההבטחה של הקשת בענן זוהי הפעולה הראשונה והתוצאות שלה. הפעולה, בניית מזבח והעלאת עולות, והעלאת עולות מהבהמה הטהורה ומן העוף הטהור. שתי השאלות הראשונות שכל קורא בפסוק עוסק בהן, וחז"ל עסקו בהן הרבה מאוד, כמובן ראשית, מה מוביל את נח לבנות מזבח? הוא הרי לא מצווה על זה. אם כי זו שאלה שכבר קיבלנו עליה תשובה בפרשה הקודמת. בני אדם בנו מזבח. קין והבל בונים מזבחות. ונוח בונה מזבח מתוך איזושהי תחושה אלוקית שקיימת באדם. צריך להבין אותה. שאלה הקשה יותר היא מי לימד את נוח להקריב עולות דווקא מן הבהמה הטהורה ומן העוף הטהור. מי לימד את נוח את החלוקה הזאת לגבי ההקרבה והזביחה בין הבהמה הטהורה לבהמה אשר איננה טהורה? הקדוש ברוך הוא, כשהוא אמר לו להיכנס לתיבה, אמר לו לקחת איש ואשתו שבעה שבעה מן הבהמה הטהורה, ומן הבהמה אשר לא טהורה היא, גם שם שניים שניים איש ואשתו. אבל הוא לא אמר לו בשום מקום את החלוקה הזאת. זה בכלל מוביל אגב לשאלה מה פירוש טהורה ומה פירוש טמאה. אשר לא טהורה פירושו טמאה. רק כזכור לכולם, נקצה התורה והאריכה בלשונה כדי לומר בלשון נקייה אשר לא טהורה. אבל מה טהרה וטומאה יש, או טהרה וטריפות, יש בעניינים אצל נוח? מי קבע את הקריטריון לזה? מהי ההגדרה של טהורה או לא טהורה? פרשה שלמה אנחנו נצטרך בויקרא כדי להגדיר הגדרות. הוא יודע את ההגדרות ויש להגדרות האלה אחר כך נפקות כאשר הוא מקריב קורבן. מניין הוא למד את זה? רש"י אגב, על פי חז"ל, אני רק מזכיר, אומר מיד שכשהקדוש ברוך הוא אמר לו להביא מן הבהמה הטהורה שבעה שבעה ומן הבהמה אשר איננה טהורה שניים, הבין נוח שאם הטהורים מרובים מן מן התמאים, אז צריך לפעול איזושהי פעולה. וחז"ל מתארים את זה נפלא, ויבן נוח מזבח להשם, ויבן התבונן והבין. לא רק ויבן בבניין, אלא התבונן וביקש לראות מה קרה. הוא שט על עולם שהוא מחוי לגמרי עכשיו. הוא ניצול משואה הגדולה ביותר שיכולה בכלל להיות באיזושהי צורה בתבל. הוא יוצא מן התיבה הזאת, והוא מרגיש איזשהו צורך, ויבן נוח. הוא מנסה להבין ולהתבונן, הוא מבין שאם נתנו לו תהורים רבים יותר מן התמאים, יש לזה משהו מחייב בקשר שהוא צריך להחזיר כלפי שמיים. אבל זה לא מספיק. חלוקה מחייבת עוד הבנה. זוהי הפעולה הראשונה של נוח. אמרנו שהוא עבר שתי פעולות, נגיע מיד לשנייה. אבל לפני כן, תוצאות הפעולה הראשונה, הייתי קורא לה פעולה רוחנית, פעולה דתית. תוצאות הפעולה הדתית הראשונה שנוח עושה, ממהרות להגיע. ריח הניחוח עולה, ויאמר השם אל ליבו, ביטוי מוכר לנו בדיוק מהחלק שלפני האסון, שלפני המבול, ויתעצב השם אל ליבו, ויאמר אמחה, והנה עולה ריח הניחוח, ויאמר השם אל ליבו, לא אוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם. הריח הזה עולה, ריח העולות האלו עולה, ויש מסקנה ברורה. יצר לב האדם רע מנעוריו. אבל בבסיסו האדם הוא ישר, יצרו רע מנעוריו, ואי אפשר יותר לחיות בעולם שבו אני מקלל את האדמה ואת האדם בעבור האדמה ואת האדמה בעבור האדם. זוהי המסקנה. ואז הקשת בענן, שוב בעצם כמעט בריאה מחודשת. ויברך אלוהים את נוח ואת בניו, ויאמר להם פרו ורבו ומילאו את הארץ. זה נאמר בתחילת הבריאה, במפגשים הראשונים עם בני האדם. אבל עכשיו הכל מחודש. עולם מחוי לגמרי, העולם הקודם נגמר, ואתם מהווים סנונית של העולם החדש. ושוב פרו ורבו והעולם יתחיל והעולם יתקדם. אלה התוצאות של הפעולה הראשונה. עוד נחזור לנקודה הקשה לנו, שנוח קובע את הקורבן על פי הבהמה הטהורה, וצריך להבין מהי ההבחנה הזאת בין מהמה טהורה ללא טהורה. פעולה השנייה שנוח עושה נראית בדיוק הפוכה. אם בפעולה הראשונה פוגשים אצל נוח איזושהי רוחניות מופלאה, מסקנה ערכית פנימית של קורבן, הפעולה השנייה פוגשים את נוח לכאורה במצב הפוך. ויהיו בני נוח היוצאים מן התיבה שם וחם ויפת, וחם הוא אביך נח. שלושה אלה בני נוח, ומאלה נפצה כל הארץ. אבל לפני שמתארים איך נפצה כל הארץ, ויחל נוח איש האדמה ויתקר. ויחל נוח בפשטות, התחלה. ככה חז"ל מבינים במדרש, וככה פשוט. אז אם כאן חולין ודברים אחרים, נוח פותח את העולם החדש הזה בשתי פעולות. פעולה אחת ערכית, רוחנית, בונה מזבח, והפעולה השנייה מאוד ארצית, מדינית, חקלאית, נוטע כרם. האיש הזה שאנחנו מכירים אותו בתוארו איש צדיק תמים, שעושה את דבר השם ויעש נוח ככל אשר ציווה הוא השם, ככל אשר ציווה אלוקים עשה נוח, הוא עושה הכל כציוויו של הקדוש ברוך הוא, מתגלה עכשיו בשתי הצורות. הוא מתגלה בקורבן, והוא מתגלה בנטיעת הכרם באדמה. אבל מה התוצאות של הפעולה הזאת? וישת מן היין, וישקר, ויתגל בתוך אוהלו. וירחם אביך נען את ערוות אביו, ויגד לשני אחיו בחוץ. ויקח שם ויפת את השמלה, ויפתימו על שכם שניהם, וילכו אחורנית, ויחסו את ערוות אביהם, ופניהם אחורנית, וערוות אביהם לא ראו. העולם המתוקן, העולם שנשאר, מתחלק עכשיו מיד למקוללים ולמבורכים. ויקץ נוח מיינו, וידע את אשר עשה לו בנו הקטן, ויומר ארור כנען, עבד עבדים יהיה אליך. מכאן ואילך כל התורה כולה אגב תעסוק במי יהיה בעל הזכות לקבל את הארץ שנקראת ארץ כנען, על שם כנען הארור הזה. עוד נגיע לזה בהמשך. ויומר ברוך השם אלוקי שם, ויהי כנען עבד לעמו. יפת אלוקים ליפת. השם המפורש הוא אלוקי שם, אלוקים יפת ליפת, וישכון באוהלי שם, ויהי כנען עבד לעמו. העולם מחולק. יש את שם, יש את יפת, יש את הזיקה בין שם ליפת, ישכון באוהלי שם יפת, ויש את הזיקה בין שלושתם, כנען אמור להיות עבד עבדים לאחיו, ויהי כנען עבד לעמו. והפרשה הגדולה הזאת של נח מסתיימת בעצם בדיוק כמו שהיא התחילה. וייר חם אביך נען את ערוות אביו. ובראיית הערווה העולם נופל שוב. הפעם הוא לא ייפול למבול מוחלט, אבל הוא שוב נופל. נחזור מיד לקרם הזאת, אבל כדאי לזכור את תחילתו של המבול. התורה מגלה רק על פעולה אחת מפורשת שהייתה בתוך הדור הזה המלא חמאס, המלא שחיתות. היא מדברת על חמאס, היא מדברת על השחית כל בשר, אבל מה שהיא מתארת מפורש זו פעולה אחת שמובילה את המסקנה האלוקית של ניחמתי כי עשיתי. זוהי הפעולה שבאה בסוף פרשת בראשית. ויהי כי החל האדם לרוב על פני האדמה. ומיד אחרי שנוח נולד ללמך והוא בן 500 שנה, וקוראים לו נוח. ויהי כי החל האדם לרוב על פני האדמה, ובנות יולדו להם, ויראו בני האלוהים את בנות האדם כי טובות הנה, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. זוהי הפעולה שבה קובע הקדוש ברוך הוא, ויומר השם לא ידון רוחי באדם לעולם בשגם הוא בשר. וירא השם כי רבה ראת האדם בארץ, וכל יתר מחשבות ליבו רק רע כל היום, וינחם השם כי עשה את האדם בארץ. המציאות מתוארת, השחית כל בשר את דרכו, מלאה הארץ חמאס, אבל הפעולה המתוארת היא ויראו בני האלוהים את בנות האדם. איך הכל מסתיים? ויר חם אביך נען את ערוות אביו. עוד נגיע לזה עוד מעט, אבל רק הערה אחת לגבי הפעולה השנייה שנוח עושה. קראנו לה הפעולה הארצית, הפעולה המדינית. יש מדרשים שראו בפעולה הזו של נוח פעולה שלילית מתחתית. בהמשך מתברר שהוא משתכר. והקושי הגדול של הפרשה זה שהיא לא מסתדרת לנו עם נוח הגדול, עם נוח הצדיק, עם נוח שיוצא מן התיבה ומעצמו מעידין ויהי ונוח מזבח ומעלה עולות, וריח הניחוח הזה שעולה למעלה לא עלה כמותו, אומר המדרש בשום מקום, וריח הניחוח הזה קובע את המשך העולם. והנה בפעולה הארצית הראשונה שלו הוא עושה פעולה של שיקור. המדרש שואל שאלה מאוד פרוזאית. רוח יוצא מן התיבה, העולם כולו נגמר. מאיפה בדיוק הוא נוטע קרן? שאלה מאוד מאוד פשוטה. מי נתן לו את המורות לטעת קרן? הרי לא נשאר כלום. אומר המדרש שכשהקדוש ברוך הוא אמר לנוח להיכנס לתיבה, אז הוא עשה כל מה שהקדוש ברוך הוא ציווה. אבל הוא הוסיף עוד דבר אחד. לקח איתו זמורות של ענבים והכניס לתיבה. לכאורה שאלה ותשובה טכנית. וכשמתבוננים בזה, אני חושב שיש בזה תיאור אדיר של דמות של איש צדיק תמיד, של מי שהעולם כולו עובר דרכו. באים לאדם שמתמודד 600 שנה בעולם של שחיתות וחמה, אומרים לו, והוא מאמין והוא עושה את כל מה שהקדוש ברוך הוא מצווה, הוא בונה תיבה על פי החשבון של חז"ל, כמו שרש"י מביא אותו בפרשה באריכות רבה, 120 שנה. ועוד 40 יום שהמים עולים ועולים ועולים. הוא מאמין עד הסוף. הוא מכניס זמורות לתיבה, ודווקא זמורות של ענבים ואיחורי תאנים לידה. הוא לא מכניס דברים כדי לפתח את החקלאות בעולם שאחרי המבול. הוא מאמין בבואו של המבול. הוא הרי נכנס לתיבה ופועל לפיו. אבל הוא יכניס לתיבה לפני הגדולה שבשעות דווקא זמורות של הנביא. בווריאציה אחרת במדרש מופיע, אמר נוח שאצא מן התיבה צריך יהיה לשמח לבבות אנשים. על מה חושב אדם מעצמו ערב המבול? שכשהוא יצא מן המבול הוא יצטרך לטעת קרן. כי העולם שאחרי הטרגדיה של המבול, העולם שראה מהצוהר של התיבה את הכל נמחה, העולם של אחרי יצטרך לדעת לשתות ולשמוח. ולי נדמה שדווקא בנוח הזה של הקרן, בשלב הראשון, המשתלב בנוח של העולות והקורבן, נתגלה הדמות הפלאית הזאת שהולכת להיות הערוץ שדרכו העולם יימשך. שני דברים הוא מבין מעצמו והוא לא נצטווה. ושני הדברים שהוא מבין מעצמו הן שתי הפעולות היחידות שאנחנו פוגשים אותו עושה אחרי המבול. פוגשים אותו 120 שנה פועל פעולה אחת. של בניית התיבה, של דאגה לעולם המחר שיישאר. ואם היציאה מהטראומה הגדולה הזאת של אחרי המבול, פוגשים אותו בשתי הפעולות האלה, שתיהן לא על פי ציווי. 120 השנים הראשונות היו על פי ציווי. שתי הפעולות האלה על פי הבנה אישית. הוא בונה מזבח, שם יש הצלחה מוחלטת לכאורה, והוא נוטע קרן. אבל בצדה של התוכנית היפה כל כך לטעת קרן כדי לשמח לבבו, הוא פתאום נופל, כי הוא קצת הגזים ביין. ובסופה של הפרשה האדירה הזאת של אדם אחד שכל העולם עומד על כתפיו, מגלים פתאום את הטרגדיה הנוראית של אדם שהצליח לעמוד 600 שנה מול עולם שלם מושחת, אבל לא הצליח לעמוד מול כוסית אחת מיותרת. אדם שהצליח להוביל עולם שלם ונפל כשהוא הלך לממש את הרעיונות הכי גדולים, ומשתכר ומתגולל בתוך אוהלו. אז מופיע חם. וכדי להבין את המהלך המאוד קשה הזה של שתי הפעולות של נוח, שתי הפעולות שמעידות בראשיתן על דמות גדולה, אבל מעמידות שאלות, אפילו פרשניות, על הבהמות הטהורות ושאינן טהורות, על ההשתכרות הזאת של נוח. כדי להבין את המהלך, צריך נדמה לי לראות את הכל יחד. הכל מתחיל, כך אמרנו, בבני האלוהים ובבנות האדם. כאשר האלוקים יפנה לנוח ויאמר לו שצריך לגמור את כל העסק, והוא יהיה זה שימשיך את הכל, הוא פונה אליו במילים הבאות: וירא אלוהים את הארץ והנה נשחתה, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. ויאמר אלוהים לנוח: קץ כל בשר בא לפניי, כי מלאה הארץ חמס מפניהם, והנה מי משחיתם את הארץ. מה פירוש כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ? חז"ל מתארים את זה מתוך התבוננות במה שמצווה נוח בכניסה לתיבה. נוח מצווה בכניסה לתיבה ציווי מוזר. הוא מצווה לקחת עכשיו אתה וכל ביתך אל התיבה, כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה. עד כאן מובן. ועכשיו הוא מצווה לקחת את הבהמות. שאלנו מאיפה הוא יודע שטהורה מקריבים, שלא טהורה לא מקריבים. צריך להגיע לפסוקים האלה. מכל הבהמה הטהורה תיקח לך שבעה שבעה, איש ואשתו. תואר מוזר מאוד לבהמות. מכל הבהמה הטהורה תיקח לך שבעה שבעה, איש ואשתו. איך שואלת הגמרא מיד במסכת סנהדרין: בהמות מאיתלי אישות? על איזה אישות מדובר? ומן הבהמה אשר לא טהורה היא שניים, איש ואשתו. גם מעוף השמיים שבעה שבעה, זכר ונקבה. מעניין, בעוף, ששם ככה מסבירים חז"ל, זאת בגירה. בעוף מדובר על זכר ונקבה. בחיה, בבהימה, מדובר על איש ואשתו. על איזו אישות מדובר? חז"ל טוענים, והדברים הם הופכים להיות מאוד משמעותיים כאשר מתחברים לסוף, חז"ל טוענים שהאיש ואשתו של הבהימה הוא בעצם מה שמצווה נוח בתיקון, כדי שאיתו אפשר יהיה בכלל להתחיל את העולם של אחרי המבול. קרי: כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, אמר רבי יוחנן מלמד שהרביעו הכל על הכל. בהימה על חיה, וחיה על בהימה, והכל על אדם, ואדם על הכל. כי השחית כל בשר את דרכו על האף. אגב, כשהקדוש ברוך הוא אומר לנוח מה המצב של העולם שבגללו צריך לבנות איבה, הוא אומר משהו קצת שונה ממה שמתואר בפסוק רגע לפני כמציאות האובייקטיבית שבגללה השם רואה שרבה ראת האדם בארץ. הפסוק הראשון הוא וירא אלוהים את הארץ והנה נשחת, למה? כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. כלומר, מהי הסיבה שהארץ נשחתת, מושחתת? זו סיבה של שחיתות מינית מוחלטת, של הפקרות מינית שהיא טוטלית. נזקקים מין לשאינו מינו, אין יותר שום מצב כזה של איש ואשתו. כבר מסביר קצת מה יצטרך להיות בתיבה. כשהוא פונה אל נוח, הוא אומר לו, ויאמר אלוהים לנוח, קץ כל בשר בא לפני, כי מלאה הארץ חמס מפניהם, והנני משחיתם את הארץ. וחמס בפשטות זה משהו הדומה לגזל, לממון. אל נוח הוא פונה ומדבר איתו בעצם על התוצר המוסרי שקיים אחרי ההפקרות המוחלטת של חוסר הנאמנות שבאה לידי ביטוי במציאות. כל בשר את דרכו על הארץ. ירביעו הכל על הכל. הקריטריון לכניסה לתיבה הוא של אותם בעלי החיים ואותם בני האדם עלי אדמות שנשארו נאמנים למינם. שבעה שבעה מכל הבהמה הטהורה, איש ואשתו. אין ביטוי יותר חזק לתאר שחיתות של עולם. בני האדם הם לא איש ולא אישה. יש עוד כמה בהמות שהן טהורות. השחיתות היא כל כך מוחלטת, כל כך טוטלית, שבתיבה הזאת ששטה על העולם שהולך להיגמר, יהיו רק מי שכלשון חז"ל, כל מי שלא נעבדה בהם עבירה, התיבה תקלוט אותה. חז"ל שואלים באותו מדרש שהזכרנו את תרביעו הכל על הכל, אמר לו הקדוש ברוך הוא, תביא שבעה שבעה איש ואשתו. אמר לו נוח, כלומר, אמר שלא נזקקו מין לשאינו מינו. אמר נוח, איך אני צריך לדעת גם את זה? אני אשאל אותם. אמר לו, יעברו כל בעלי החיים לפני התיבה. מי שנעבדה בו עבירה, בידוע שאין התיבה קולטתו. התיבה הזו שמתארת את העולם שיש לו סיכוי להמשיך, התיבה הזו לא יכולה לקלוט את העולם שמיגר את עצמו בלי שום סיכוי להמשיך. אולי הפתיחה הזאת תוכל קצת לשפוך אור על מדרש מופלא שמתאר את נוח בתחילת הדרך. ויחי למך, כך ראינו בסוף פרשת בראשית, פרק ה' פסוק כ"ח, 280 שנה ומאת שנה ויולד בן. ויקרא את שמו נוח לאמור וינחמנו ממעשינו ומעצבון ידינו. מן האדמה אשר איררה השם. תזכור, אנחנו נמצאים פה עוד לפני ההחלטה של הקדוש ברוך הוא שניתנת לנוח הרבה יותר מאוחר. נוח רק נולד. למך הוא הראשון בעולם מאז חווה ואדם שנותן משמעות לשם של הבן שלו. הוא מסביר את השם, וזאת השגה גדולה בפני עצמה. ויקרא את שמו נוח לאמור וינחמי. אנשים מיד נסביר שלפי וינחמינו אולי כדאי היה לקרוא לו מנחם ולא נוח, אבל הוא קורא לו נוח מפני שהוא עוד לא מדבר על נחמה גדולה כל כך, מוחלטת כל כך, אלא על איזושהי מנוחה, על איזשהו רוגע בתוך עולם שאיררה האדמה, אדמה ארורה, מצב קשה. האמת שלא צריך מדרשים כדי להתפעל מאדם שחי בסוף 10 דורות שהיו מכעיסים והולכים את הקדוש ברוך הוא, ובסוף 10 דורות בדור התשיעי עשירי עומד וקובע שצריכה להיות משמעות לזה שהולך עכשיו להמשיך. זו השגה בפני עצמה. ובכל זאת חז"ל ביקשו להבין. אפשר להבין שהוא קורא לנוח וינחמנו כתקווה, כשאיפה. אפשר להבין שהוא קורא לנוח וינחמנו כעובדה. ואז יש בזה איזה מימד של נבואה מסוימת. וכך שואלים חז"ל בתנחומה. וינחמנו, מניין היה יודע לומר וינחמנו ממעשינו? וכי נביא היה. אמר רבי שמעון בן יהוצדק, למודים היו שבשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא לאדם, ארורה האדמה בעבורך, בעיצבון תאכלנה כל ימי חייך, אמר אדם, ריבונו של עולם, עד מתי? אמר לו, עד שיוולד אדם ההוא. שונה מאוד. כך הרבה תארים ניתנים לנוח בתורה, אותך ראיתי צדיק לפניי, צדיק, תמים. שמה צריכים חז"ל גם להוסיף את הדרשה הזו שהוא נולד נימול, אם הוא לא נימול, אם הוא כן נימול? ובמה תלוי תיקונו של העולם, שלכאורה לא קשור בכלל לנושא המילה, של הנתק בין האדמה לבין האדם? בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא לאדם, ארורה האדמה בעבורך ועיצבון תאכלנה, אמר עד מתי? אמר עד שיוולד אדם מהול. וכשיוולד אדם מהול, הכל נפסק. כיוון שנולד נוח מהול, מיד ידע למך ואמר, ודאי זה ינחמם. נדרש. כדאי לנסות להבין אותו, משונה. ההמשך שלו נראה מנותק לגמרי. ומהו ממעשינו ומעיצבון ידינו? שקודם שנולד נוח מהול, קודם שנולד נוח לא כשהיו זורעים היו קוצרים, אלא היו זורעים חיטים וקוצרים קוצים ודרדרים. כיוון שנולד נוח חזר העולם ליישובו, קצרו מה שזרעו, זורעים חיטים וקוצרים חיטים, זורעים שעורים, קוצרים שעורים. ולא עוד, אלא עד שלא נולד נוח עושים מלאכה בידיהם, וכך כתיב, זה ינחמנו ממעשינו ומעיצבון ידינו. נולד נוח, התקין להם מחרשות ומגלות וקרדומות וכל כלי מלאכה. הכל באותו מדרש ואתה תמה. מה לזה ולמילה הזאת? מה עושה כאן המילה שכשיוולד אדם מהול, תיפטר הבעיה של האדמה הארורה שבעיצבון תאכלנה כל ימי חייך? נדמה לי שאפשר את הכל לנסות להסביר יחד. נוח נולד לעולם עוד לפני הצורך במבול, עוד לפני שבני האלוהים באים ורואים את בנות האדם. נוח נולד לעולם שהאדם והאדמה לא מסתדרים בו ביחד. העולם במקורו, העולם של לפני החטא, בעולם הזה של לפני החטא, האדמה עשתה את מה שהאדם רצה ממנו. בעולם של לפני החטא, ויהיו שניהם ערומים, האדם ואשתו, ולא יתבוששו, עוד היה עולם שבו הייתה הרמוניה בין המציאות כולה. לא הייתה בושה לא בין האיש לבין האישה, ולא בין האיש והאישה לבין הקדוש ברוך הוא, ולא בין האדם לבין גן העדן שהוא נמצא בתוכו. ויצב השם אלוהים על האדם מכל עץ הגן אכול תאכל. האדם נולד לעולם מוכן. הוא נולד ליום השישי והעולם כולו מוכן לו, וכל מה שקורה אחרי החטא הוא בזיעת אפיך תאכל לכם. ההמשכיות של האדם בעולם לא הייתה כוללת במוכרח לפני החטא את הבעצב תל דיווני. זה תוצר של החטא. התשוקה הבסיסית של האיש של האישה לא הייתה כוללת את הווהוא ימשול בך ואת חוסר הכימיה שיש בין כל חלקי העולם רגע אחרי החטא. רגע אחרי החטא מתחיל העולם בחטאו הראשון. בתגובה, בתוצר, לא בחטא, רגע אחרי החטא, בתוצר, במציאות שמתרחשת אחרי החטא הראשון. כשאמר לו הקדוש ברוך הוא לאדם, ארורה האדמה בעיצבון תאכלנה, שאל אותו האדם, ריבונו של עולם, עד מתי? ענה לו הקדוש ברוך הוא תשובה פשוטה. עד לרגע שבו האדם יהיה מהול. לאמור, עד לרגע שבו לא תהיה סתירה בין האפר מן האדמה שבאדם לנשמת חיים שלו. ויצר השם אלוהים את האדם אפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים. והאדם, כאשר הוא לא מסוגל לחיות את שני הדברים ביחד, הוא מוריד את הכל למטה, ואז ערוותו היא נקודת המשבר שלו, היא נקודת התורפה של האדם. ברגע שערוותו מוציאה אותו מכליו הרגילים, מוציאה אותו ממציאותו הנורמלית, באותו הרגע הוא כבר מפסיק להיות אותו היצור שמחבר כל הזמן את האפר מן האדמה ואת נשמת החיים מן השמיים. וברגע שאין בעולם את מי שמחבר את השמיים ואת הארץ יחד, אין לעולם זכות קיום. העולם, כדי להתקיים, צריך אז לעשות כל מיני פעולות מלאכותיות. כשמשחית כל בשר את דרכו על הארץ, מגיע מצב שבו הכל באים על הכל. ומגיע מצב שבו בעצם אין את החיפוש של האלוקי המשתף את בני האדם. האיש שמחפש כל הזמן את הצלע שעבדה לו, והאישה שמחפשת כל הזמן את החלק שממנה באה הצלע הזאת, ושניהם יחד ושכינה על גביהם, הם המציאות שמאפשרת תחושה שהאדם כאן, בגופו, הוא לא כמו כל היצורים הברואים של חמשת הימים הראשונים, או מן האפר או מן השמיים, אלא יש לו כוח להיות מן האפר ומן השמיים יחד. איך חשה חווה מיד אחרי שהיא יולדת את קין? ותאמר, קניתי איש את השם. חז"ל אומרים מיד, קניתי איש את השם. מה פירוש קניתי איש את? עד עכשיו איש בא מן האפר והאישה באה מן האיש, ומעכשיו אין איש ולא אישה, ואין אישה ולא איש, ואין שניהם בלא שכינה. קניתי איש את השם. ותלד את קין. המציאות הזאת קיימת כאשר האדם נמצא במצב שהוא יכול לחבר שמיים וארץ. ברגע שהאדם מאבד את משמעותו ונולד דור אחרי דור, שכבר לא קוראים לבן בשם של שת לי אלוהים זרע אחר, של קניתי איש את השם, של הבל, של קין, ברגע שהעולם מאבד את משמעותו, האדמה והאדם מתנתקים זה מזה. כמו הנחש מהאיש והאישה, כמו כל המערכת האנושית שהולכת ומתנתקת. סופו של התהליך הזה זה שהכל באים על הכל. מציאות כזאת שבה הכל באים על הכל היא מציאות שלא מאפשרת המשך קיומו של העולם. המסורת שהייתה לאדם הראשון היא שיוולד אדם מהול. כשיוולד אדם מהול, הוא ידע לתקן את הערווה. נוח מסתדר יפה מאוד. הוא יוצא מן התיבה, והוא פועל שתי פעולות. אחת של האדם האלוקי, אחת של העלאת עולות במזבח, השנייה של איש האדמה. את העולות במזבח הוא מביא מן הבהמה הטהורה. אומר מדרש אגדה מופלא שמובא בהערות בתורה שלמה על כל הבהמה הטהורה. מהי הבהמה הטהורה? אנחנו הסברנו טכנית, אמרו לו לקחת מזה שבעה ומזה שניים, הוא הניח שמן הסתם מזה צריך להקריב, אבל חיפשנו את ההסבר המהותי. אומר מדרש אגדה כך: ואיפה ידע נוח סימני טהרה מהן, אלא מהי טהורה? שהיא כמו שנברא, טהורה שהיא לא באה על שאינה בת מינה. נוח מביא עולות ממי שהצליחו או ממה שהצליחו לקיים בעולם את המשך אותה נאמנות שהאלוקים קבע. הוא מצליח להוביל את העולם עם המזבח הזה ולהעלות את הדברים לריח ניחוח לפני השם ולקבל תגובה. קשת בענן. תהיה הברכה של העולם החדש הזה, שהפעם הוא כבר עולם שגם הבהמה הטהורה היא איש ואשתו, פרו ורבו ומילאו את הארץ. ברכה אחרת מהברכה בהתחלה של פרו ורבו. פרו ורבו כבר הוכח במשך 10 דורות, שלא חייב להיות שמזה יהיה מילאו את הארץ, מזה גם יכול להיות ההפך. הפעם הוא מברך אותם, פרו ורבו ומילאו את הארץ. עולם חדש, עולם מתוקן. ואז נוח מופיע בפעולה השנייה. איש הארץ והשמיים. איש האדמה הפעם צריך להופיע. הוא נוטע כרם. הוא נוטע כרם מפני שהוא בא לחדש לעולם עולם שבו לא נגמרים. עולם שבו יוצאים מהגדולה שבשואות וממשיכים הלאה. הוא מכין עם עצמו 120 שנה ועוד 40 יום את הרעיון הזה של הזמורות שאותם הוא יכניס לתיבה, ואיתם הוא ייצא מן התיבה כדי לטעת כרם. אבל, חז"ל תיארו את זה כל כך חזק, שבא נוח ליטה כרם, בא אליו השטן ואמר לו, בוא ונהיה שותפים. אמר לו נוח, ככה הלשון במדרש, אמר לו נוח, לחיים, בוא ונהיה שותפים. כשאיש האלוקים, כשמקריב הקורבן ירד לכרם, באה הבחינה הקשה. הוא משתכר, הוא מתגולל בתוך אוהלו, עוד לא קורה כלום. אבל אז מופיע החם והכנעה. ותפקידם של חם וכנען הוא לנסות להחזיר את העולם לזה שבן בעל אביו. לעולם שבו הכל באים על הכל. שם ויפה ממשיכים למשוך את העולם קדימה. כמה מופלא. אנחנו חוזרים כל בוקר על אותה קביעה בתפילה. אברהם אבינו מתחווה ללכת אל ארץ כנען. הוא יזכה בארץ כנען ברגע שבו הוא יקיים את ברית המילה. כשהוא יקיים את התהלך לפני והיה תמים, והוא ימול את עצמו, אז בחרות עמו הברית, ואז נותנים לו את ארץ כנען. הברית הזאת קובעת את השייכות על הארץ הזאת, ובארץ הזאת ישנו ציווי שיחזור בהמשכה של התורה. שאם לא נקיים אותו, לא נוכל להחזיק בארץ. כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה, וכמעשה ארץ כנען אשר אתם הולכים אליה, לא תעשו. מי שיחזיק את הזכות להמשיך לקיים את העולם, ומי שיצליח לשלוט בשאיפה החמית, הכנענית, של הבן שרוצה לראות את ערוות המית. שהגר תגורש על ידי שרה, ושרה תבקש מאברהם, גרש האמה הזאת ועדנה, כי לא יירש בנים בין האמה הזאת, בין האמה ויצחק לא יכולים להיות יחד, היא באה ואומרת שהיא לא מוכנה להמשיך כאשר הוא משחק עם יצחק. הוויכוח כאן הוא ויכוח מאוד גדול. הגר שנהיית עכשיו לגבירה, ושרה שעכשיו חשה שיש ויכוח על מי יירש את הארץ הזאת, מבינה שיירש את הארץ מי שיצליח שלא לשחק. ואותו המשחק של יצחק וישמעאל הוא אותו גילוי העריות שעליו מדברים חז"ל אצל יצחק וישמעאל. הדרישה מאברהם שמקבל את ארץ כנען והוא ממשיך את שם היא להיות זה שהכנעניות משועבדת לו. עבד עבדים יהיה לאחיו. ואין ערך לעבדות של חם ליפת אם יפת לא שוכן באוהלי שם. וכל המהלך כולו צריך להוביל חזרה למה שיכול היה לקרות אלמלא חם היה עושה עכשיו את המעשה הזה, שנולד אדם מהול והעולם חזר להיות מתוקן. חז"ל אומרים, והרמב"ם פותח בזה את הלכות בית הבחירה, ובזה נדמה לי אפשר לסגור את הכל, שהמזבח הזה שבנה נוח הוא המזבח שבו הקריב אדם הראשון, הוא המזבח שבו הקריבו קין והבל, והוא המזבח שעליו יקריב אברהם את יצחק. לאמיתו של דבר, החזקוני מאיר שזה נמצא בפסוק עצמו, ויהי ונוח מזבח ויעל עולות וכו', והסיום הוא ויעל עולות במזבח. בית עם פתח כמו ה' הידיעה. באותו המזבח הידוע. מעניין שהרמב״ם רואה לנכון להביא את זה בהלכה בהלכות בית הבחירה. במזבח הזה שבו הקריבו האדם, הקריבו קין והבל, הקריב נוח, במזבח הזה מנסים להקריב כל הכוחות ולהצליח להפוך את האדם כאן לאדם שקורבנו מתקבל שם. באותו המזבח מקריב נוח ומצליח באמת להעלות את הכל לריח ניחוח. באותו המזבח, אגב, שכשקין הקריב בו וקורבנו לא התקבל, הוא לא יכל לשמור נאמנות בעולם הזה לבן בריתו שלו כאן. נוח בא לתקן. קין ליד המזבח ההרוס הזה נשבר ושיקר ואמר על השאלה, אי הבל אחיך, לא ידעתי, השומר אחי אנוכי. ונוח על יד המזבח הזה מחזיר עולם מחוי לזה שהוא קרוב ומתקרב ויכול מכאן להקריב קורבן לשם. במזבח הזה יהיו אברהם ויצחק כאשר תיקבע לעתיד הקביעה שמי שיצטרך להמשיך את הפעילות הזאת בעולם זה זרעו של יצחק. יברך וברכך, זה הרבה הרבה את זרעך. הקביעה הזאת היא המתח שיש מתחילת העולם. המתח הזה שלהצליח לחבר שמיים וארץ, שחז"ל קוראים לו להיות מהול, יצליח להתממש לא באדם יחיד. אילו היה זוכה העולם, היה העולם הזה מתממש על ידי אדם הראשון וכל העולם כולו, היה נכנס לתוך המערכת. אילו היה זוכה העולם, היה הדבר מתממש 10 דורות אחר כך, אחרי המבול על ידי נוח. אבל בהמשך התממש הדבר על ידי עם. עם שתפקידו יהיה לרשת את ארץ כנען. והתפקיד הזה לרשת את ארץ כנען לא יהיה תפקיד מדיני, אלא תפקיד רעיוני. רק מי שיבין שלרשת את ארץ כנען פירושו להצליח לתקן את הקלקול הזה של כנען, יצליח גם לרשת את ארץ כנען. כאשר חוברים ועושים כמעשה ארץ כנען ככל התועבות האלה, אז התורה באחרי מות מסבירה בדיוק את התוצאה. אז תקי הארץ הזה. הארץ הזאת קולטת כמו התיבה את מי שיכול להיות מהול בעולם. היא יכולה לתת ככה קצת זמן למי שלא מסוגל, גם כמו התיבה. איך מתארים המדרשים הנפלאים האלה את הכלב? 3, אומרים חז"ל, 3 היו בתיבה ושימשו את שאינו בן זוגם, הכלב והעורב וחם. תראו, נפלא, 3 היו, אז הם יגמרו. חז"ל אומרים על כן הכלב נקשר והעורב רק וחם נתקלב. אפשר, אבל מה שהתיבה קולטת או לא קולטת, ומה שבהמשך תקלוט או לא תקלוט, הארץ שתחליף את תיבה כמו. הארץ שתמלא את אותו תפקיד של לתקן את כנען. ומי שהתיבה לא קולטתו, זו לא בעיה טכנית, מדינית, של קרן, אלא זו בעיה שמחייבת את המסקנה הברורה של נוח, של כנען עבד עבדים יהיה לך. רק עולם שבו משעבדים את כנען, משעבדים את הכנעניות, משעבדים את החמיות הזאת, משעבדים את המציאות שלא מאפשרת לעולם לחיות כמו יעקב שחי עם סולם שהוא מוצב ארצה וראשו מקיע השמיים, כמו עולם שחי ארץ ושמיים יחד, כמו יעקב שבעל כורחו ובסופו של דבר גם לרצונו יקבל גם את ברכתו של עשיו ברכת הארץ וגם את ברכתו של יעקב ברכת אברהם ברכת השמיים. רק עולם שידע לחבר את שתי הברכות האלו יחד הוא עולם שיהיה בר קיום. נדמה שאלה שתי הפעולות שבהן פתחנו, שאותן מנסה נוח לפעול כדי לתקן עולם, ומתוך הקלקול שנוצר אחרי הפעולה השנייה ממשיך התפקיד שלנו בתור עם שצריך להמשיך את התפקיד הזה של אדם מהול שהיה נוח. איך התפקיד הזה מתקיים? אלו הפרשות שמתחילות בפרשת לך לך. ערב טוב.